אמרה חנה, אין קדוש כהשם, כי אין בלתך, אין צור כאלוקנו. מה אין צור כאלוקנו? אין צייר כאלוקנו. מה אין בלתך? אמר רבי יהודה בר מנסי, אל תכיר כי אין בלתך, אלא אין לבלותך. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם, מעשי ידיו מבלים אותו, והקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. והגמרא מוסיפה ש... או מסבירה לפני כן שאין צור הזה אין צייר, כן, כמו שראינו. ההוראה האמיתית הצריכה ביותר להרים קרן ביראת אלוקים ואהבתו ונועמו היא הראות היחס הפנימי שיש בין השם יתברך ליצואב, ועל כן בהשכיל האדם שיחסו יתברך לנפשו מצד פנימיותה, ישתדל תמיד לדעת את השם ולדבקה בו, ידוף אחרי דרכי היושר שהם דרכי השם יתברך העליונים. אנחנו צריכים לדעת איך בונים את הקשר לקדוש ברוך הוא. זה נכון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ואנחנו במרחק שנות אור שאי אפשר לתאר בכלל בינינו לבין התוכן האלוקי, ובכל זאת אנחנו רוצים ליצור קשר של דבקות, של עבודת השם. והשאלה היא, מה היסוד, מה הבסיס לכל הקשר הזה? וצריך להתרגל לכך, הסקנו בזה קצת אתמול, שהבסיס לכל הקשר הוא היחס הפנימי, לא היחס החיצוני. העיקר בקשר הוא לא העובדה שהקדוש ברוך הוא מבחוץ ברא את העולם ומנהיג אותו, אלא עיקר העיסוק שלנו בקשר זה בעולמות הפנימיים שלנו, בתוך הנפש שלנו בפנימיותה, שם בעיקר יש דמיון ונקודת יחס והתאמה בינינו לבין התוכן האלוקי. ולכן עיקר הדבקות, עיקר ההשתדלות בדבקות בהשם, היא על ידי זה שבעולם הנפשי שלנו אנחנו עוסקים בדרכי השם. לכן שחזל רוצים, אומרים איך לדבוק בהשם, לדבוק בהשם זה שתתקן את העולם הנפשי שלך, שבתוך העולם הנפשי שלך תייצר דרכים יותר עדינות, יותר אצילות, יותר ישרות. ככל שאדם מרומם את עולמו הנפשי ומתהר את עולמו הנפשי, הוא יותר דומה לדרכי השם. הנה ההוראה האמיתית ליחס הבורא לנבראים הוא כערך הצורה אל הציור. כי הצורה בהכרח עיקר מציאותה היא משכל הצייר בנפשו וציורו הפנימי, שאם לא קדמה להימצא בפנימיות נפשו לא היה אפשר להימצא ראש המנה לגיליון. אם כן, הצורה האמיתית היא דבקה עם הצייר באמת, ומכוחה נרשמה דוגמתה על הגיליון. כן, אומן רציני, לא כמוני שמקשקש על הנייר, אומן רציני, אז קודם כל יש לו בתוך עולמו, בתוך מחשבתו, בתוך עולמו הנפשי, מה הוא רוצה לצייר. יש לו איזה רעיון, ויש לו בנפש שלו איזה כבר צורה שאותה הוא רוצה לעצב. אחר כך הוא מבטא את זה על גבי החומרים, אבל באמת הציור נמצא קודם כל בתוך עולמו הנפשי. ומי שרוצה להיפגש עם הצייר צריך לדעת שעיקר הצייר הוא לא היצירות הפיזיות, אלא עיקר הצייר זה היצירות כפי שהן נמצאות ברוח של הצייר. ואותו דבר גם מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, גם הנבראים כולם, הלא מאין יצרם יוצר. בהכרח קדמו סיורם וצורתם האמיתית וכוח השם יתברך. הקדוש ברוך הוא קודם כל היה לו רעיון, רצונות שאותם הוא רוצה לבטא בבריאה. ומעיקר הצורה הפנימית ההיא, שהיא הדבר העיקרי, נמשך רושם אל המציאות. אז אם כן, מה שמעניין אותנו בדבקות בהשם, זאת לא הצורה החיצונית של העולם, אלא הצורה הפנימית. מה הקדוש ברוך הוא חשב, רצה, תכנן, צייר בדעתו לפני שהוא ברא את העולם. זה מה שיותר מעסיק אותנו, אם אנחנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, בצייר. אין צור, אין צייר. לפי הדעת האמיתית, אנו מוצאים דוגמה נאמנה שתוכל להורות לנו קצת ערך אל יחס השם יתברך מצד כוחו אל הנבראים. כי אם כיחס הצייר אל הצורה, כן, המשל הכי טוב זה ביחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה היחס של צייר אל צורה. למה? כי לפי הדעה הכוזבת של הפילוסופים היוונים, שיש חומר קדום אז נוכל לומר יחס פועל אל פועלו, כן, לפי השיטות השונות, הפילוסופיה היוונית, אבל זה דעות שונות. אז הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם יש מאין, אלא יש קשרים בין אלוקים לבין המציאות של פעילות. אבל לפי זה לא היה אפשר להיות גם הנבראים יחס פנימי אל בורא מתברך. אם אתה אומר כך, אז בעצם יש מרחק שאי אפשר לגשר עליו בין האדם לבין האלוקה, כי היסוד החומרי לפי זה התיאור נמצא זולתו, הוא יסוד קיומי משל הנבראים. הרי יש בתוכנו איזה מרכיב שהוא לא אלוקים עשה אותו, יש בתוכנו מרכיב שהוא חומרי נטו ואין בו שום יצירה אלוקית. אז לעולם לא נצליח להגיע לדבקות באלוקים לפי התפיסה הפילוסופית, כי תמיד יש חלקים בתוכנו שהם היו קדמונים תמיד, שהם לא מעשה ידי האלוקה, הם לא, אין בהם רמזים ולא טביעת אצבעות אלוקיות. וכיוון שיש בתוכנו חומר, אז יש בתוכנו חלקים שלעולם לא דומים ואין ביניהם זיקה וקשר לאלוקה. לכן אנחנו כל כך מדגישים את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא. למה חשוב לנו להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? לא בשביל ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא, ולא כדי לעמוד על כבודו, לא יגידו עליו שלא יודע לברוא, הוא כן יודע לברוא, זה לא בשביל זה, ולא סתם בשביל הוויכוח הפילוסופי העיוני האם הקדוש ברוך הוא ברא או לא. מה שמעסיק אותנו בשאלה אם הקדוש ברוך הוא ברא או לא, זה שאלה הרבה הרבה יותר קיומית שקשורה אלינו. האם העולם שלנו האנושי אפשר לרומם אותו? האם אפשר לקדש אותו? זאת הסוגיה. אם אתה אומר שהעולם החומרי האנושי הוא קדמון, זאת אומרת הוא לא מעשה ידי אלוקה, אז אין שם לצפות על לקדושה, לרוממות. כל המצוות, כל היכולת לתקן את האדם מבחינה מוסרית, לרומם את הקדושה שבחיי החומר, היא מתאפשרת רק בגלל שחומרים שיש קשר בין האדם לבין האלוקה. איפה הקשר? הבריאה היא הקשר. נמצא שהטועה בדעה זו הנפסדת דומה שמי כמשן לא אלוקה. הבעיה היא לא שאתה חושב שאלוקים לא ברא, הבעיה יותר חמורה, אתה לא יכול לרומם את הנפש שלך להכיר את קונם המיטת מציאותה. יש בנפש שלך חלקים שאי אפשר לרומם אותם. אתה, אם אתה עסוק בקיום הפנימי שלך האנושי, זה לא יוביל אותך בכלל לדבקות. לכן אנחנו צריכים לדעת ש כל הקדושה בנויה אצלנו על תפיסת הבריאה יש מאין. יסוד עניין הקדושה, הבדלה ורוממות, שבאמת אין שייך יחס וערך לדבר קדוש. אז איך אנחנו יכולים להיות קדושים? קדושת השם יתברך מובנת רק לדעת האמת, שאין זולתו כלל וידי בעולותו בלבד, ואותו בערכו אין שום מציאות כלל. באמת היה בהתחלה עין גמור, רק הקדוש ברוך הוא היה, לא היה שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא בהתחלה. אז כל מה שעכשיו נברא זה בא מהקדושה האלוקית. אז אפשר בכל דבר למצוא שייכות ונקודת מגע אל הקודש. אז אנחנו, אמנם יש מרחק אדיר בינינו לבין הקודש, אבל יש גם הקודש ברא אותנו, הקודש התגלה אלינו, הקודש יצר אותנו. אז יש לנו קצוות של חוטים איך להתקדש. אם כן, הקדוש שאין קדוש כהשם, בירא הטעם כי אין בלתך, זולתך אין שום מציאות נמצא כלל, אין חומר קדום, לא צורה ולא חומר. ויוצא אם כן הפקמינה שכל המציאות כולה, אפילו החומרית, לא נתחייבה, היא לא הייתה יכולה להתקיים, כי אם היא כוחו התברך הפנימי. אז כל המציאות באה מהכוח הפנימי של הקדוש ברוך הוא, כמו מציאות הצורה שבאה מהמיטת כוח המצייר. על כן אין צור כאלוקנו, שהוא כערך צורה מכלל המציאות. נפקמינה בזהו חוסנם וחוזקם, זה מביא תוקף למציאות, ברכה למציאות. יש צורה חזקה באמת במציאות, לא כמו חומר שהוא מלא חולשה רבה. האם אתה יודע שיכול, אפשר להתרומם פה, לבנות עולמות של קדושה בעולם הזה? אמיתת ההבנה שאין צייר כאלוקנו, ויחסו לנבראיו זה יחס צייר אל צורה, והצורה לפי אמיתת עניינה אין במציאות כי מכוח הצייר, וכך אין שום מציאות לכל נמצא כולו, לחומר ולצורה, כי אם אמיתת שמו הגדול יתברך. זהו כי אין בלתך, אנו לא לבד שאין בלתך באלוקות, אין בלתך כלל במציאות, וזהו אין לבלותך, אין שייך אצלך לגבי מעשה ידיך ערך הבילוי. מה זה בילוי? בילוי הכוונה משהו שהוא נחלש. דעה, לפי הסוברים בקדמות החומר, לפי הפילוסופים שאמרו שהחומר קדמון, אין שייך לומר כלל שהקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו, שיסוד המעשה הוא החומר, לדברים אינו מתבלה כלל, החומר הוא דבר טוטלי, שהיה תמיד ותמיד יהיה. אם כן, אין זה שבח מיוחד לבורא, אז זה לא רק הבורא הוא נצחי, גם החומר נצחי, לדברים המוטעים. אבל לפי האמת, אנחנו יודעים שאין בדרך כלל במציאות. רק הקדוש ברוך הוא נמצא. ולכן העולם החומרי הוא תלותי לגמרי באלוקה. הם יובדו ואתה תעמוד. כולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפיהם ויחליפו. כי אינם מתקיימים בעצם, אין קיום לעולם כי אם מרצונו יתברך וכוחו. ולכן הוא מבלה את מעשיו, וכיוון שהוא יתברך קדוש. יחסו שווה לחצינות הבריאים כלפני ביותם. כשנתבונן עוד בדבר, אין שייך כלל לגבי דברך הערך חיצוני לנבראים. כי אם רק הערך הפנימי מצד המושג אצלה הוא מורגש להם משפרו ורצונו. אז הקדוש ברוך הוא אמנם אמרנו שהוא ברא גם את העולם הפנימי וגם את העולם החיצוני, אבל עיקר הזיקה והקשר וההשפעה היא מהעולם הפנימי. העולם החיצוני הוא רק השיקוף החיצוני, אבל העיקר זה החיים. החיים זה הרצון, הקיום הפנימי הנעלם. וראוי שיהיה, אם כן, היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יחס עדה לשמו יתברך, סביב היחס הפנימי. כמו שכתוב, ושכנתי לתוך בני ישראל, ופרשו קדמוננו, בליבו של כל אחד ואחד מישראל. כמו שכתוב בנביא, נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך. אז רואים שישעיה אומר, שאיפה קרבת אלוקים, זה בנפש, ברוח, בעולמות הפנימיים, שם עיקר קרבת אלוקים. מזה תבין שמה שאמרנו את היחס יתבח לנבראים, הכל מצדנו. מצדנו, נקודת המגע עם הקדוש ברוך הוא זה מצד הפנימיות. אבל לגביו יתברך, אין שייך יחס כלל. מצד האמת האבסולוטית, אנחנו לא נמצאים בכלל. כל מה שאנחנו נמצאים זה רק בעולם הדמיוני שלנו, יש לנו תחושת מציאות. מצד האמת האלוקית, אנחנו כמובן לא נמצאים. לא טוב לחשוב על זה יותר מדי, אומר רבי חיים וולוז'ין בנפש החיים, כי זה מחשבות שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתן, והן עלולות לגרום לנו הזיות. אז לכן לא חושבים על זה הרבה, אבל צריך לדעת את האמת. האמת היא שאנחנו לא נמצאים. הדבר היחידי שנמצא זה הקב' ברוך הוא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו עם נוח נורא. כותב הרב בעולת ראייה, מצד מלכות השם, מצד הקב' ברוך הוא, לא נברא שום דבר, לא השתנה שום דבר. כשנברא העולם, לא נברא העולם, אין שום נפקמינה מצידו. מצידו העולם לא נברא באמת, כי ודאי אין שום קיום לשום דבר בעולם. אבל אנחנו צריכים לחיות את מציאותנו כאן ולדעת שבעולם הנפשי הסובייקטיבי שלנו, כיוון שאנחנו חשים תחושת מציאות, צריכים לרומם את תחושת המציאות הזאת ולקדש אותה. איך? על ידי הידיעה שכל תחושת המציאות שלנו היא באה מאת האלוקה, היא באה מרומים. ותחושת המציאות הקיומית הזאת אפשר לרומם ולקדש מבפנים. לכן כתוב השם אלוקים אמת, כי מצד האמת אין מצוי זולתו. הוא הכל, הוא יודע את הכל. אבל אנחנו לא כל כך עוסקים בזה. רב חיים וולוז'ין אומר שמותר בפסוק ראשון קריאת שמע קצת להרהר בדבר, קצת בתחילת התפילה, או בזמני סכנה קשים. הוא אומר שבזמנים קשים של סכנה, סגולה נפלאה ובדוקה, שאם אדם חושב בתוך עצמו שאין שום דבר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין עוד זולתו, אין שום דבר, רק הכל נעלם, הכל פה פיקציה אחת גדולה, אז באמת זה ככה קורה, הוא ניצול מכל הסכנות. סופר על כמה גדולי ישראל שהשתמשו במחשבות האלו וזה עזר להם. באמת. סופר על רב מבריסק, שהוא היה, ככה הוא חצה גבולות. היו שומרי גבול שהיו אמורים לעצור אותו, אבל הוא היה מרוכז כולו במחשבות שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. הוא עבר את כל הגבולות. טוב, תנסו בבית. זה כתוב בגמרא, זה גמרא שבחולין, שככה זה רבי חנן בן דוסה היה במדרגה הזאת כל הזמן, במדרגה הזאת. אז כל המציאות זזה כפי שהוא רצה. חוזרת הגמרא לעסוק בדברי דוד המלך שאמר ברכי נפשי את השם. אנה ברכי נפשי. דוד אמר חמש פעמים ברכי נפשי כנגד מי אמרם. אז מקודם עסקנו בזה שהוא אמר את זה כנגד כל מיני עולמות, ועכשיו הגמרא אומרת את זה שזה כנגד, כנגד חמש השוואות שבין הנפש האנושית לבין האלוקה. לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם, אף הנשמה מלאה את כל הגוף. מסביר הרב, כל העולם כולו מתנהג בכללו על פי סדרים שכליים ערוכים בחוכמתו יתברך היונה. וחוקי החוכמה של הנהגת כל מערכת הגוף כולם הם בכוח הנפש וכוחותיה, שהיא מנהיגה את הגוף בסידור שכלי, ולא נמצא חלק קטן מברכה הגופית שלא יגנס לחשבון הסדר השכלי, שמה נמצא עם מפריע הנהגת הנפש השכלית. כן, יש דמיון, כמו שהעולם כולו מונג על פי החוכמה האלוקית, כך גם כל הגוף מונג על פי הנפש האנושית. אז יש כאן דמיון מבשרי, איך זה אלוקה. כמו הנפש שמנהיגה את הגוף בצורה מסודרת, כך גם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף נשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו? אף נשמה זן את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף הנשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. להשפיע כוח חיים על הזולת צריך שיהיה משפיע עצום כל כך וגבוה יותר מהערך של המקבל את שפע החיים, עד שלא יהיה בכוחו להשיגו בציורו. לכן הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אנחנו לא משיגים אותו, לא ייתכן להיות מושג. למה? מאחר שזוהי הערכה הדרושה להימשך שפע חיים מהמקבל אל ערך המשפיע. מערכת היחסים בין שפע חיים שאנחנו קולטים לבין המשפיע ודאי צריך להיות מרחק אדיר, שאנחנו לא יודעים בכלל מי הוא המקבל. וגם הנשמה, החוק שלה, חוקה, להשפיע בכללותה שפע חיים לגוף, והיא משיגה את הגוף כולו, אבל הגוף לא משיג אותה בציורו. הקדוש ברוך הוא זן את העולם, המזון בא להשיב את האבדה, שחיי החי וכוחותיו קלים מעבודת החיים, המזון בא לחדש את הכוחות ולהשיב אותם. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע קיום על המציאות כדוגמת מזון, כי אין חיוב להתמדת המציאות. כן, למה שהמציאות יימשך? זה חידוש, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחיה את העולם שפעו ורצונו, כמו שאמרו חז"ל, לעושרים גדולים כולם חסדו, שזה מורה על שמחדש בטובו בכל עולם תמיד מעשה בראשית. והנה כוחות הגוף, אם היו נערכים רק דרך מכונה שפועלת בכוחה מוכן, היו עובדים ונילאים, אלא הנשמה בכוחה העצמי מחדשת את הכוחות הנילאים, מוסיפה להם אומץ חדש, וזה מה שהזנה את הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף הנשמה טהורה? הורו כאן שאין בנפש האדם שום כוח רע לעצמו. הכוחות הרעים שנראים רעים, זה לא נכון, הם לא רעים באמת. אינם באים קיים שעל ידי עובי הגוף וגסותו, אז לפעמים לא תפלש, לא תחדור הנפש בהשכלתה להיות עושה עם כוחותה את הטוב המוכן. אז מצד המחסומים של הגוף, זה נראה שיש רע במציאות. גם הקדוש ברוך הוא משפיע רק טוב, אין רע יורד משמיים. הרשעים מהפכים לפעמים את הכוונה ומראים לנפשם בחירתם. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. השם יתברך מתגלה לנבראים בשלמותו, אינו מתגלה להם כי אם על ידי מערכה שלמה של סיבות ומסובבים, המון המון תהליכים, פעולות נערכות, מהם נכבדות, מהם קלות ברכן. מהסיבות הקטנות יהיו תוצאות, ומתוכן סיבות גדולות ונכבדות, ואחר כך בסוף הכל מוביל לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כך הנשמה, אם שעיקר שלמותה מתגלה על ידי כוחות רמים גבוהים ועליונים, צדק, מישרים, שכל ובינה, בכל זאת הם משולבים יחד גם בכוחות השפלים עם הכוחות הרמים, הם כמו פרוזדור אל חדרי חדרים. זאת אומרת, הכל פה מנגן, המון המון שלבים של גילויים שהנשמה יושבת בהם ומגלה במרחקים מאוד גדולים את הודה וזהורה על חלקים השונים של האדם. אומר דוד, יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. מה זה שבח? שבח עיקרו שישא פרי. מטרת השבח היא לא סתם להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, אלא המטרה היא להתלהב מדרכי השם, להיות חושק לדווקה בדרכי השם הישרים. כשאתה משבח משהו ומעלל משהו, אז אתה מתלהב מזה, אתה רואה שזה דוגמה, אתה רוצה לחכות את זה. אז אם לא היה לנשמה דמיון, נקודת יכולת לחכות מן הכוחות המורים משפחה של הקדוש ברוך הוא, אז לא היה תועלת בשבח. אם אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, הרי אין לך יכולת לחכות אותו, ללכת בדרכיו, אז השבח הוא מיותר. בגלל שכן יש נקודת דמיון בין העולם הפנימי של האדם לבין התוכן האלוקי, האדם יכול להתרומם ולהתעלות, אז יש תועלת בשבח, מאחר שלא הייתה לה אפשרות, אם לא הייתה אפשרות מה להידמות לקונה, מאחר שיש בה כוחות מעין הכוח שלמעלה. אם כן, בזה שהנפש משפחת ליוצרה, היא מוסיפה אומץ, מכירה את גדולתו ושלמות הנהגתו, מוסיפה ברכה והנהגתו גופה, דוגמת הנהגתו התברך את עולמו. בהצלחה, שורות ונחמות, שורות טובות.